קראנו השבת את פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וראה את אברהם את יצחק וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב בן שדי ושמי השם לא נודעתי להם. הפרשה שלנו שיעורים באמונה. שיעורים גדולים באמונה. שיעור אחד, השיעור הראשון, שיעור למשה רבנו. אחר כך שיעור לעם ישראל. אחר כך שיעורים לעולם כולו, כמובן כולל את עם ישראל. אז השיעור הראשון, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אני רוצה להביא לפניכם את דברי המלבים, דברים נפלאים שהרמב"ם, המלבים אומר כאן. אומר, כל הדיבורים שדיבר עמו עד עתה, כתיב ויאמר אלוקים. ועתה הפעם הראשון דכתיב וידבר אלוקים. וכבר ביארתי ההבדלים שבין דיבור ואמירה. שהדיבור הוא באורך, ואמירה מציין הלשון שנאמר בו. והמלבים ויקרא, הוא מסביר, המילה דיבור. דיבור, הוא אומר, זה אינו בהכרח אל אחר. אדם יכול לדבר בינו לבין עצמו. אבל המילה אומר, זה אומר לאחרים. זה לא בינו לבין עצמו, המילה אמירה. כלומר, הדיבור מציין את עצם המבטא, ההתבטאות בינו. אדם הוא נקרא מדבר, אדם לא נקרא אומר. כלומר, יש לו כוח הדיבור. הדיבור יכול להיות באופן של אמירה, או ציווי, או שאלה. לפעמים שניים מדברים יחד, אבל לא שניים אומרים ביחד. זאת אומרת, הדיבור הוא כללי, והאמירה היא פרטית, מוגדרת. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אז מסביר המלבים, יש לבאר, הדיבור היה רחב, מקיף, דיבור של תורה שבעל פה. התמצית להיכתב, ויאמר אליו אני השם. אז אני קורא מדברי המלבים. והוא אומר כך, רק אם משה דיבר, המילה דיבור נמצאת רק עם משה ולא עם שאר הנביאים. כלומר, הביטוי הזה, העניין הזה, זה מדרגה מיוחדת. זה מדרגה מיוחדת של משה. מה זה דיבור? דיבור זה באורך. מסר לו צפונותיו וסתריו. וידבר אלוקים אל משה, הוא דיבר הרבה. כלומר, לימד את משה לימודים רבים. מה אתה צריך להגיד לכלל ישראל? ויאמר אליו, אני השם. זה הדיבור שיהיה כתוב בתורה. אבל לא כתוב בתורה את כל מה שהקדוש ברוך הוא דיבר אל משה. ביתר הנביאים לא בא רק לשון אמירה. וכן משה בתחילת נבואתו, היה מדרגתו מדרגת יתר הנביאים, כמו שכתוב במראה הסנה. לכן בא תמיד לשון אמירה. ואתה הפעם הראשונה שאלה הוא למדרגת הדיבור, שזה מיוחד למשה לבד. והדיבור התחיל בשם אלוקים וסיים בשם הוויה. כלומר, ללמד אותנו, ויאמר אליו אני השם, כמו שכתוב בזוהר, דרגה בתר דרגה, מדרגות. יש מדרגות בהופעת השם. אלוקים, מדרגה עוד יותר גבוהה, זה שם הוויה. כי יש הבדל בין הנהגת העולמות, בהשפעת הנבואה, בין שם הוויה ליתר השמות. שהנהגת השם יתברך יהיה לפעמים השגחה במיצוע הטבע. כלומר שהקדוש ברוך הוא דרך הטבע באופן טבעי הוא מנהיג את העולם. שהגם שעולם כמנהגו נוהג בדרך הטבע והליכות המערכה אשר יסד השם בעולמו. כלומר הקדוש ברוך הוא עשה סובב ומסובב סדר קבוע חוקים קבועים לטבע ולכאורה הטבע הוא עיוור. והוא לא מתנהג לפי ההתנהגות של האדם, אם אדם עושה מצוות או אם ישראל עושה מצוות, אז יודעים גשמים, ואם לא עושים מצוות, להפך, הטבע הוא טבע עיוור, הוא לא טבע שפועל על פי ההתנהגות, אבל הקדוש ברוך הוא מכוון את הטבע, וזה מה שהוא אומר, הוא אומר המלבים, אף על פי שיש לטבע סדר מערכתי, כן, בכל זאת הכין השם השפעה רוחנית, השגיחית, שהוא רוח החיה באופנים. כלומר, בתוך הטבע הוא מסתדר באופן טבעי, אבל על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, כלומר על פי ההשגחה האלוקית, והגם שהיא נסתרת ונעלמת כנפש המסתתרת בגבייה, בכל זאת היא עיקר בהנהגה וירוחה בכל ושמורה לפי חוקי השכר והעונש, שאם ייטיבו מעשיהם תתעורר השפע הרוחנית האלוקית שהיא נשמת הטבע להשפיע על ידי הטבע כל טוב וברכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא דרך הטבע הוא מסדר את השכר והעונש. ואם האבות, והוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא עם האבות הוא נהג בדרכי הטבע, לא בדרכים של ניסים. האבות, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא נהג איתם באופן שהטבע, כאילו בתוך הטבע, נמצאת ההשגחה האלוקית שנותנת לאבות את כל מה שמגיע להם, את כל השכר, את כל השפע, את כל הברכה, אף על פי שלא היה נראה לעין שיש כאן איזו התערבות עליונה, כל נהיה בסדר הטבע. הנביאים, אז זה מה שהוא מסביר לנו. וכן בהשפעת הנבואה התגלה לאבות לפי האלוקות המתפשט בעולם, להיות חיות העולמות ונפשם כנפש המתלבשת בגבייה, כלומר גם זה ההשגה שלהם הייתה כאילו מתלבשת בתוך המציאות, בתוך הטבע, גם ההשגה כביכול, ההשגה האלוקית שלהם. וכך גם כל הנביאים, הם, ולכן כל הנביאים השתמשו בדוגמאות, בסמלים, בדברים כאילו ציורים מתוך המציאות. משה רבינו, אין אצלו משלים, אין אצלו חזונות ומראות שהוא רואה, משה רבינו ישר, כביכול, משיג את האלוקים לא דרך הטבע. זה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אל משה הקדוש ברוך הוא מתגלה כביכול בלי מסכים. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת יבמות, בדף ממתת עמוד ב', שכל הנביאים הקדוש ברוך הוא נתגלה אליהם באספקלריה שאיננה מירה, ולמשה רבינו הקדוש ברוך הוא התגלה באספקלריה מירה. הגמרא שם במסכת יבמות, שם בדף ממתת הגמרא אומרת, שמנשה הרג את ישעיהו. הוא הרג אותו על פי בית דין. למה? הוא אמר, משה רבינו אמר, כי לא יראני אדם וחי. וישעיהו בא ואומר, שהוא רואה את השם. איך יכול להיות? הרי משה רבינו אמר שאי אפשר לראות את השם. היה לו עוד קושיות על משה רבינו. ואשר רבינו אמר בכל קוראינו אליו, וישעיהו בא ואומר, דרשו השם בהימצאו, קראו בתו קרוב, לא תמיד, רק כשהוא נמצא, כן. לישעיהו הייתה תשובה מה לענות על הקושיה, אבל ידע שמנשה לא יקבל את התשובה הזאת. אז הגמרא מספרת שישעיהו אמר שם וכאילו נבלע בתוך עץ, והרח לקח מנשה, וחתך את העץ, ודיאר בתוך, זה פגע בפיו, ואז ישעיהו מת. ישעיהו אמר על עצמו, כי בגלל שהוא אמר, בתוך שהיה תמי שפתיים, שהוא אמר, בתוך תמי שפתיים אנוכי יושב, על זה הוא נענש כביכול. אז שואלת הגמרא, מה הייתה התשובה שישעיהו יכול לענות על השאלה הזאת? אומרת הגמרא, משה רבינו אמר כי לא יראני אדם וחי, מפני שמשה רבינו הסתכל באספקלריה מהירה. וישעיהו ראה באספקלריה שאיננה מהירה, ואז הוא אמר ואראה את השם. לכאורה מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אני הסתכלתי באספקלריה שאיננה מהירה, ולכן אני ראיתי. משה רבינו הסתכל באספקלריה המהירה, ולכן הוא אמר שאי אפשר לראות. כלומר, יש כאן איזו התבוננות. כלומר, באספקלריה שאיננה מהירה, אז הריבונו של עולם מופיע בלבושים. הוא לא מופיע בלי הלבושים. בלי הלבושים אי אפשר לראות. עם הלבושים אפשר לראות. משה רבינו מגיע למדרגה הזאת שהוא רואה שאי אפשר לראות. כי לא יראני אדם בחי. שאר הנביאים הם פוגשים את ריבונו של עולם כאילו בהופעות. הופעות של מראות, של חזון. זה מדרגה שנייה. גם האבות. האבות השיגו את השם דרך המציאות. וזה, ומשה רבינו הוא מדרגה חדשה. זה מה שכתוב, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי. כלומר, ריבונו שלם אומר למשה, אל האבות אני התגליתי על ידי העולם, שאמר לעולמו די, אל שדי. אבל במקום מעל העולם זה אין די, זה בלי די. כלומר, ריבונו של עולם, הופעתו הבלתי מוגמלת. בעולם הזה יש הופעה על פי ההופעה של העולם. האבות השיגו את ריבונו של עולם על ידי המציאות. הם ראו את כל המציאות וראו שריבונו של עולם, הוא בורא את כל המציאות. הוא עשה את כל המציאות. ושצריך לסתכל מעל המציאות. וזה ההשגה שהקדוש ברוך הוא נותן למשה. וזה בלשון וידבר. זה גם מבטא את העניין שהדיבור, השורש של הדיבור, זאת אומרת, הדיבור מופיע באמירה, בסגנונות שונים, אבל עצם הדיבור, מדרגה עליונה. אני רוצה לעמוד על זה, שמבחינה מסוימת, כביכול, הקדוש ברוך הוא, מופיע למשה במדרגה יותר גבוהה, ואבות, הוא לא מופיע אליהם במדרגה הזאת. אז מה אבות? מה המדרגה שלהם? כלומר, אבות הכירו את השם, ככה זוהר אומר, ככה מביא גם המלבים, הזוהר, שאבות הכירו את השם בדרך רמז. זאת אומרת, מתוך המציאות הם השיגו שיש משהו מעל המציאות, שיש ההופעה העליונה יותר מעל המציאות. אבל זה היה בדרך עוד שלב. אבל מהשלב הזה הם הבינו שיש עוד שלב הרבה יותר גבוה. כן? בחינה כזאת היא שוירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב אל שדי, אני ברמז הופעתי לפני אבות, אבל אבות הם חכמים מאוד מאוד. אז מהרמז הם הבינו את הדברים העמוקים והגבוהים מעלה מעלה מעלה. אז זה מדרגה מסוימת, בעצם בחינה מסוימת יותר גבוהה, וזה מה שכאילו נותן מוסר למשה, אתה בא ומתלונן שמאז באתי אל פרעה, הראית הוראה לעם הזה, וכאילו יש לך תלונות, אבות, הבטחתי להם את ארץ ישראל, והנה הם בעצמם היו צריכים לקנות את חלקת קבר וכדומה, אף על פי שהבטחתי להם את כל ארץ ישראל, ולא התלוננו. זאת אומרת, אליהם הופעתי ברמז, וכבר זה היה מספיק להם. מתוך הרמז, מתוך המציאות, הכירו את מה שמעל המציאות, התקילו הגדולה האלוקית, מעלה, מעלה, מעלה. ואתה כאילו מתלונן. אני רוצה כאן להוסיף על זה נקודה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך אתה מתלונן עליי, שבגלל שאני אמרתי לך ללכת אל פרעה, בסוף יצא מזה רע. הרי כל מה ששלחתי אותך אל פרעה, זה בשביל להציל את ישראל. אז אתה חושב שאני לא מרחם על עם ישראל? מה אתה? הרי כל השליחות שלך היא נובעת מזה שאני שמעתי את נעקת בני ישראל וצעקתם וזעקתם, ולכן אני שלחתי אותך להושיע את ישראל. הרי כל זה כל השליחות, אז מה אתה חושב? שאם קרה משהו בדרך הזאת, פתאום יש איזה שינוי בדעתי, שפתאום אתה רואה שהרע לעם הזה, איך אתה מתלונן על זה? זה לא מובן. האבות, הם קיבלו אותי בלי תלונות, אפילו שהיו אולי מצבים כאלה שאפשר היה לשאול שאלות, למה כאן נוהג איתם כך. הם לא שאלו, ואתה שואל. אבל בתוך זה תמון גם המדרגה המיוחדת של משה רבינו. אז האבות עבדו את השם באופן טבעי. ואנחנו תמיד משבחים את הדבר הזה, שהאבות הם מדרגה מאוד גדולה, הם לא מצווים ועושים, הם נמשכים לעבודת השם. מתוכם באה עבודת השם, וזה לכאורה מדרגה מאוד מאוד עליונה. כאן כאילו אנחנו מוצאים שהמדרגה, יש מדרגה יותר מהמדרגה הזאת, אבל אנחנו צריכים להבין שיש כאן בחינות שונות, שיש צדדים שונים. באמת, אנחנו גם מצפים שלעתיד לבוא, כל עבודת השם שלנו תהיה כמו אבות, זוכר חסדי אבות ומביא גוי לבני בניהם למען שמו באהבה. זאת אומרת שעבודתנו את השם תהיה מתוך חפץ פנימי, מתוך משיכה פנימית עמוקה, לא רק מתוך שזה ציווי אלוקי שבא אלינו כביכול, שאנחנו נדרשים לעשות את זה ואנחנו עושים את זה מפני שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ואין לנו ברירה, אלא זה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שאנחנו רוצים. זה השאיפה שתהיה זהות כביכול. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה זה הרי בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה היה אבות. ואצל הבנים, כלומר, הם באופן טבעי. ועכשיו, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באה באופן על-טבעי. זה שם הוויה. שם הוויה זה מעל הטבע. יבואו ניסים ונפלאות, ויראו את ריבונו של עולם שהוא שולט על כל הטבע. מבחינה מסוימת זה נראה הופעה אלוקית גלויה. לא הופעה נסתרת בתוך הטבע, אלא הופעה אלוקית ממש גלויה שנראית לעין. זה שם הוויה. אבל מצד שני, יש כאן עוד צד. ניסים, הם קורים לפעמים, הם לא כל הזמן ניסים. ניסים זה לא הטבע, ניסים זה מחוץ לטבע. זה קורה מדי פעם. זה קרה כשיצאנו ממצרים, זה קרה כשהגענו להר סיני, זה קרה במדבר. זה קרה גם כן במשך הדורות, מפעם לפעם קראו ניסים ונפלאות על טבעיים, אבל זה לא תמיד, זה קורה לפעמים. אז להכיר את הקדוש ברוך הוא ממקרים, זה כאילו מתוך סימנים לעומת טביעות עין. הרב ציודה היה אומר בשם הרב, שאפשר להכיר את השם על ידי סימנים, רק על ידי סימנים, כמו שאדם מחזיר עבדה בסימנים. הסימן הוא לא כל המציאות של העבדה. הסימן, אני אומר, למשל, למישהו איבד גט, הוא רוצה, אומר סימן, נקב היה בצד אות פלונית. זה דבר לא שכיח, שהיה שם בגט נקב על יד אות מסוימת בגט. זה באמת סימן מובהק. אפשר להחזיר את הגט למעבד, שהוא אומר, אני איבדתי את הדבר הזה. זה הבעל, איבד את הגט, הוא אומר, אני איבדתי, הנה, יש סימן. אבל זה סימן לא על כל הגט. אנחנו מבינים שאם היה מהמקום הזה, אפשר להשליך על כל הגט, כי בכל הגט יש פה חור במקום אחד, אז נקב במקום אחד, אז ממילא סימן שזה הגט. זה סימן מהפרט אל הכלל. לא שאמרתי שכל הדבר הזה, כל האותיות, כולם הם ראיות שזה שלי, כל הכתוב. לא, יש לי בעיה פרטית קטנה, היא מספיקה, כי זה סימן מובן. יש טביעות עין, שאדם לא אומר סימן פרטי, שבנגיד, בבית ספר, הוא אומר בדף עין שם, אז יש למטה שורה מחוקה. נו, זה באמת סימן. או יש שם איזה, אני כתבתי איזה סימן, אז בדף עין אנחנו יודעים שזה שלו בוודאי, וממילא אנחנו מבינים שכל הספר שלו, כי זה לא, כי זה ספר אחד. מה אחר שאומר, אני מכיר את כל הספר, כל הכריכה, כל, זה שלי, ברור, אני מכיר את זה, זה מוכר לי. הרי כל עדות שאדם מעיד על פלוני שהוא עשה עבירה, או שהוא קידש אישה, כן? אז הוא מעיד על פיתיות עין. הוא אומר, זה האיש, אני מכיר אותו. שואלים אותו, תגיד סימנים, מה צריך עם סימנים? אני מכיר אותו. זה האיש. סימן זה מהפרט אל הכלל, אבל טביעות עין זה כולל את הכל. אז יש אמונה שמבוססת על ראיות. על ראיות, יש לי ראיה שיש בבונו של עולם, קרה מקרה כזה, קרה מקרה כזה, היה נס כזה, היה נס כזה, סימן שיש בורא עולם. סימן, זה ראיה מפרט על הכלל. יש הסתכלות אמונית יותר מושלמת, שרואים את ריבונו של עולם בכל המציאות. לא מאיזה פרט מסוים שרואים את ריבונו של עולם. כל מה שרואים, רואים את ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המציאות. כל מה שרואים זה הופעות אלוקיות. זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא מופיע, הכל זה בריאה אלוקית. זאת אומרת, לא מתוך שאני רואה עולם, אני רואה שאת ריבונו של עולם. אני נמצא כבר במקום גבוה כזה שאני רואה אותו בתוך הבריאה. כלומר, כל ההופעה, הכל, זה ריבונו של עולם. זה היה אבות. זה מדרגה גדולה מאוד. לא צריך ראיות של ניסים חריגים, אלא כל המציאות כולה מספרת דבר השם. השמיים מספרים כבוד כל, מעשה אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, וללילה יחווה דעת, אין אומר, ואין ואורם בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם. מצאת תבל מיליהם, כל המציאות מספרת את ריבונו של עולם. אני צריך עכשיו שמישהו יגיד לי איזה, היה מעשה כזה שמזה אני יכול להביא ראייה. כל המציאות כולה. זאת אומרת, יש המבט הזה של טיוט עין, זה אבות. באים בנים, אז יש כבר עם שלם. יש בתוך העם הרבה אנשים, יש חכמים מאוד, שבאמת אולי לא צריכים כל כך להסביר להם, הם מבינים מעצמם, יש פחות. בציבור גדול, עם הוא צריך הופעה יותר ברורה, ואז יש צורך בניסים. עם ישראל. האבות לא היו צריכים את זה. האבות הכירו את השם מכל המציאות. אז צריכים בניסים, צריכים שיהיה הופעה אלוקית עוד יותר גבוהה ממה שהייתה. כי האבות הסתפקו ברמזים. די לחכימה ברמיזה, אבל מי שלא חכימה צריך לבאר לו היטב. לבאר לו היטב מופיעים ניסים גדולים, ניסים ונפלאות. זאת אומרת, יש בחינה גדולה של ההשגה של האבות, ומצד שני, כשהדורות יורדים, צריכים עוד יותר לגלות את הסודות, כן? ובאמת, מבחינה מסוימת, אנחנו רואים את זה במשך הדורות, לא רק בפסוק הזה, והירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, והנה לעם ישראל היוצא ממצרים, שמי השם נודע, כביכול, ניסים. כי גם במשך הדורות, לאט לאט מתגלה סודות התורה, שלכאורה בדורות הראשונים, הם היו מאוד מאוד מוסתרים, ורק ליחידים, ליחידי סגולה. מה יש בסודות התורה? גילויים פנימיים, עמוקים של השגות עליונות, של עולמות עליונים, של הופעות אלוקיות יותר גבוהות מההופעות של העולם הזה. עוד משהו יותר פנימי, יותר עמוק, יותר ניסה, יותר נסתר. למה זה קורה? הדורות הראשונים היו יותר גדולים. למה הדורות האחרונים מתגלים דברים כאלה של סודות שדורות הראשונים לא התגלו? בגלל ירידת הדורות. בגלל שהדורות הראשונים ברמז הספיק להם. אבל דורות האחרונים הם צריכים יותר גילויים, כי הם במדרגה פחות, צריכים יותר ויותר גילויים ובירורים. אז אם כן, למדנו את השיעור הראשון שבפרשה שלנו, שיעור, ריבונו של עולם אומר למשה, אני השם, מגלה אל משה בהופעה חדשה, וידבר, במילה הזאת של הדיבור, ובאמירה אני השם, שם הוויה. אף על פי שבספר בראשית כתוב כמה פעמים ששם הוויה, אבל כפי שאנחנו אמרנו, הם הבינו את זה מתוך השגות אחרות, שיש משהו יותר פנימי, משהו יותר עליון. ואצל משה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בפירוש. ואז עכשיו אנחנו ממשיכים לשיעור השני. השיעור השני הוא אל ישראל. והוא אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עכשיו אני מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ועכשיו תדעו כי אני השם אלוקיכם. אומר הזוהר, מצווה זו היא הראשונה לכל המצוות, והיא לדעת את השם, לדעת שיש מושל עליון אדון העולם, בורא העולם, זה הכלל. ואחר כך, ההמשך וסוף הכל, לדעת אותו בפרט. אומר הזוהר, אילולי מצווה זו, לא היו ישראל נאמנים לשם בכל הניסים שעשה להם במצרים. אילולי ההכרה הזאת, המצווה שהיא בעצם גרה להכרה, אז לא היה כל הניסים נעשים להם במצרים, רק מתוך ההכרה הזאת שהם הכירו. ובסוף 40 שנה, כאשר השתדלו בכל מצוות התורה, שלימד אותם משה בכל פרטיהם, נאמר, וידעת היום והשבות אל לבביך, וידעת היום מה שלא היה להם רשות לדעת מקודם. כי השם הוא האלוקים, זה בדרך פרט, השם הוא האלוקים. במילה זו כמה סודות וסתרים יש בה. וזה מה שמקודם, כלומר, מקודם היה כלל ועכשיו הפרט. אני רוצה קצת להסביר את דברי הזוהר. כלומר, ישראל עכשיו מכירים את השם ידיעה כללית, וידעו כי אני השם אלוקיכם. מה פירוש הדבר? יש השם, יש בורא עולם. בורא עולם ששולט על כל העולם. אני אוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אני אעשה לכם את הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וכו'. אתם יודעים שריבונו של עולם, יודעים שיש השם, ידעם כי אני השם אלוקיכם, כלומר אתם תדעו שאני השם אלוקיכם, לא רק שיש ריבונו של עולם, שיש ריבונו של עולם של עם ישראל, אלוקי ישראל. הידיעה הזאת היא ידיעה כללית. ידיעת כל התורה כולה זה ידיעה פרטית. הכרת השם זה להכיר את טובו, את מגמרו, את רצונו, שזה נמצא בתורה. כל הרמח מצוות, כל שעשה מצוות לא תעשה, כל ההנהגה האלוקית המדריכה את העולם, זה הפרט, זה הפרטים, הופעות הפרטים. וכל הפרטים מופיעים, אז כמובן ההכרה היא נעשית שלמה. מידעת היום והשבות האלו עבריך, כי השם הוא האלוקים. אלוקים זה הופעות כל ההוראות הפרטיות, שהם כל פרטי המצוות לפרטיהם, כי גם תרי"ג מצוות זה שורשים שמתפרטים להרבה הרבה הרבהים. הכרת השם זה הכרת השם בהופעת רצונו, הופעת כל הנהגתו בעולם. זה לוקח הזמן. זה כשמגיעים ישראל אחרי 40 שנה, הם מגיעים להכרה הזאת, כשנמצאים כבר לפני הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, מדרגות. אני הייתי אומר, קבלת עול מלכות שמיים יכולה להיות קבלת עול מלכות שמיים כללית, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא באופן כללי. אפשר לקבל קבלת עול מלכות שמיים יותר מפורטת. זאת אומרת, שהראש שלי והמחשבות שלי יהיו כולם פונות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. שהעיניים שלי תמיד יסתכלו ויראו מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, יסתכלו בקודש. ולא תטורו, ושהפה שלי ידבר רק דברים של קדושה, וכן האוזניים תקשבנה על כל מה שהדברים שבקדושה, ולא קבל עול מלכות שמיים על כל עבר ועבר מתוך רמ"ח איברים של האדם. זו קבלה מפורטת שחודרת ומתפשטת, שרגליי תמיד תלכנה לדבר מצוות, שידיי תמיד תעשינה דברים של מצוות. הלב שלי, שהוא יהיה לב שכולו טהור, וכולו קדוש, וכולו עוסק רק ברצון השם. זה על דרך הפרט, על דרך ההתפרטות של הקבלת עול מלכות שמיים על כל פרטי הדברים. אני דיברתי מבחינת האיברים, גם בתוך האיברים אנחנו יכולים לדבר על הצדדים השונים, כמו שאמרתי, יש מצוות בן אדם למקום, מצוות בן אדם לחברות. כל פרטי הפרטים, רמ"ח איברים שעשה גידים כנגד רמ"ח מצוות ושעשה לא תעשה. זה קבלה פרטית. אז עכשיו, השיעור שזה היה השיעור השני. שיעור לעם ישראל, וידעתם כי אני השם. זה השיעור, ההכרה הראשונה הכרת אמונה, שתופיע ומתגלה ומתעצמת על ידי ההוצאה שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. והם רואים את ההופעה האלוקית הגדולה הזאת, והם, הידיעה הזאת חודרת לתוך לבבה. המילה וידעתם, זה כולל בתוכו עוד איזה תוכן. הידיעה, יש הכרה, יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. הדעת זה לא רק הבנה של הדברים, הבנה והשגה, אלא זה כבר, יש בזה הגרעינים של העירה והאהבה. כי דעת זה גם עניין של חיבור. כמו אדם ידע את חווה, התחבר אליה. זאת אומרת, זה לא רק הכרה יבשה, אובייקטיבית, אלא הכרה שכבר מקשרת, מחברת. אנחנו עוברים הלאה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן שיעור כללי, לכלל האומות. כן, יש שיעור בישיבה, שיעור כללי, יש שיעור יותר כללי, לפעמים אפשר בתקשורת, ששומעים את זה כבר אלפים רבים, כן. יש שיעור לעולם כולו, העולם כולו, הקדוש ברוך הוא, רבו של העולם, נותן שיעור כללי בהכרת השם. איזה 10 המכות שהקדוש ברוך הוא נותן, אלה 10 שיעורים כלליים לכל העולם כולו. הוא נותן את השיעורים האלה במצרים, אבל זה כל העולם מכיר את מה שקרה במצרים, שהייתה ראש האומות אז באותו הדור. שיעור הראשון, מכת דם. וזה כתוב במפורש בתורה שזה שיעור. זה לא המצב. זה מכה, זה שיעור. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביור, ונהפכו לדם, והדגה אשר ביור תמות ובאש היור, ונילאו מצרים לשתות מים מן היור. בזאת תדע כי אני השם. הנה, אני נותן לך שיעור. אני מלמד אותך שאני השם. זה שיעור לפרו, זה שיעור לכל מצרים, זה שיעור לכל ישראל שנמצאים שם, זה בעצם שיעור לכל העולם כולו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? עושה כאן איזו מהפכה, שהמים, שהם בעצם הדבר הכי בסיסי שאדם לא יכול בלעדיו, והיאור, לכן היחס שלהם אל היאור, יחס כמו אל אלוקים, כי זה המקור הקיום שלהם. כולם נמצאים סביב היאור, והם מאמינים שהיאור הוא יש לו כוח אלוקי, הם מאמינים בזה. המכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאלוהים שלהם, אני אלוהים עליו, הוא לא, אני יכול להפוך אותו, אני יכול להפוך את הים הזה, את המים הללו, שהם כאילו מקור של החיים. הדבר הראשון שהתורה מספרת שיש בעולם, זה מים, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הארץ אתה טוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, יש מים. אחר כך נהיה אדמה, אחר כך נהיה צמחים, המים. זה השורש, זה הכל. על היסוד הזה, את היסוד הזה, הבסיסי הזה, שכל העולם לא יכול בלעדה, הקדוש ברוך הוא הופך לדם. בזאת תדע כי אני השם. אז השיעור הזה לא היה מספיק, צריך עוד שיעור. והשיעור השני, זה בצפרדעים. בצפרדעים אנחנו צריכים להתבונן. התורה אומרת, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, ואמרת אליו כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואימאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבוכה בצפרדעים. שרצה ירוץ צפרדעים, ועלו, באו בבתיך, וחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובשמותיך, וכו' וכו'. אומר הזוהר דברים מעניינים. קול ברמה נשמע, נהי בחית אומרים, רחל מבכה על בניה. והקול הזה בכל זמן שישראל בגלות. ובשביל כך הקדוש ברוך הוא גרם להם את הקול הזה למצרים, שכתוב הייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ועוד הזמין קול אחר על ידי הספרדים, שרימו כולם בתוך מהם והיו נופלים בשוק ומיתים. זאת אומרת, המכה של הצפרדעים הייתה מכה כפולה. אחת, שהם נכנסו בכל המקומות, במעיים שלהם, בתנורים, בשערותיך, במיטות, ואי אפשר היה לסבול את זה. שנית, שהם קרקרו, שהצפרדע היא לא מפסיקה לקרקר. קרקרת, מקרקרת, מקרקרת, בלי גבול. למה? וזה מצבן. לא פחות ממה שכל ההתפשטות שלהם בכל המקומות, הקולות של הצפרדעים הבלתי פוסקים. למה הקדוש ברוך הוא נתן כזה סוג של עונש? אומר הזוהר, רחל שהיא עקרת הבית, היא האם של כנסת ישראל כביכול, והיא מבכה על בניה. תמיד אנחנו, כשאנחנו חושבים מבכה על בניה, קולות שאין גולה אחרונה. אבל גם הגולה הראשונה היא מבכה על בניה, גם על מצרים, שהיא מבכה על בניה, כי איננו, כל זמן שישראל בגלות, בלי גבול, כל הזמן מבכה, מבכה, מבכה. מי זה כנסת ישראל? כנסת ישראל, אמרנו זה, כי בכל, נשמת ישראל, הם ישראל, המקור העליוני, אבל היא מופיעה בתוך ישראל. תמיד בישראל יש אנשים צדיקים, שמבוקים בריבונו של עולם, ביום, בלילה, בלי גבול. ואלו שנמשכים להזכיר את השם אינם נותנים דומיה, ובחצות לילה קמים להזכיר את השם, וכשמאיר הבוקר מקדימים ומשבחים את השם. וזה שכתוב, המזכירים את השם על דומה לכם, זה עם קדוש ישראל. ועל זה הזכיר אותם הקדוש ברוך הוא במצרים, והביא על פרו אלה שלא משתתקים ביום ובלילה, אלה הספרדעים, משום שפגעו בעם קדוש שאינם שותקים. אל דומי לכם. כלומר, עם ישראל תמיד לא מפסיק לשבח את ריבונו של עולם. מי המבטאים את זה? הצדיקים. אבל זה כנסת ישראל שמופיעה בצדיקים. כלומר, מה שרחל מבכה על בניה, כאן מסביר לנו הזוהר דבר עמוק. הבכי הזה שרחל מבכה, זה הבכי של צדיקים שמבכים בלילה על החורבן. זה הבכי של ישראל שמתחננים לפני ריבונו של עולם. וזה, הם מבטאים את רחל. את רחל הזאת, היא מופיעה, היא נמצאת. עם ישראל, כל הזמן עם ישראל מבקש את גולתו, מבקש על הצרות שלו. מי זה עם ישראל? היחידים ש... צדיקים, אבל הם מבטאים את רצונו של עם ישראל הכללי. וזה הופעה של כנסת ישראל. כלומר, העובדה שעם ישראל תמיד, בתוך ישראל יש צדיקים, שהם אל דומי לכם, שהם כל הזמן דבוקים בריבונו של עולם, מתפללים ומבקשים, זה גרם, אומר הזוהר, זה גרם שהמצרים שפוגעים בעם ישראל, שלא מפסיקים את הבקשה והתחילה, והכל ברמה נשמע, אז מקבלים מכה כזאת של קולות בלתי פוסקים, זה הצפרדים. הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף נון ג', הגמרא אומרת, דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו נפשם על קדושת השם לכבשן האש? נסו קל וחומר מצפרדעים. מה הצפרדעים שאינם מצווים על קדושת השם? כתיב ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשרותיך. הם מתי משרות מצויות אצל תנור? והם אומר בשעה שהתנור חם. אז זאת אומרת, הם קפצו לתוך האש אנו שמצווים על אחת כמה וכמה, ככה אמרו חנניה, מיכאל ועזריה, עשו קל וחומר מהצפרדים. הצפרדים מסירות נפש הולכים, קופצים לתוך האש בגלל שהקדוש ברוך הוא כיוון. רוצה את זה, אז גם אנחנו קל וחומר. רש"י מסביר מה השאלה, מה ראו חנניה. הוא אומר, כי חנניה, מישאל ועזריה לא היו צריכים למסור את הנפש, כתוב וחי בהם ולא שימות בהם. תוספות אומר, מה פירוש וחי בהם ולא שימות בהם? הרי על עבודה זרה צריך למסור את הנפש. אומר תוספות שזה לא היה ממש עבודה זרה. הוא עשה לעצמו מין צלם כזה, שכולם יכבדו אותו דרך הצלם הזה. אז זה לא ממש עבודה זרה, ולכן הם בעצם לא היו מחויבים. והם, או שיש תירוץ אחר, יכלו לברוח, אפילו נגיד היו מחויבים, מה ראו שמסרו את נפשם את קודש את השם? בגלל מה? ראו צפרדים. הצפרדים מסרו נפשם את קודש השם, אז גם הם למדו מהצפרדים. אנחנו יותר מהצפרדים. המרש"ר רוצה להסביר למה, כי הם, אולי הם דרשו כרבי ישמעאל, שבצינה אדם לא צריך למסור את הנפש, כי מפרשת רש"י, אז כדוי וחי בהם. אבל זה קל וחומר בריחה. שהצפרדעים אין מצווים על מצוות וחי בהם. אין להם וחי בהם. אז הם... אבל מצד שני הם לא מצווים. אז כל פעמים המרש"ר אומר, כל זה יכניס בקל וחומר. אמנם מצד אחד הם אין המצווים, מצד אחד אין בהם דין של וחי בהם. על כל פנים, הם מסרו את נפשם, חנניה, מישאל ועזריה למדו מזה. אומר הרב ויינברג, בעל שרידי אש, הוא מסביר את הדבר הזה. כי בעצם לא מובן מה פירוש הדבר הזה, למדו מהצפרדעים. הצפרדעים יש להם בחירה, הצפרדעים יכלו לעשות אחרת. מה שייך ללמוד מהצפרדעים? אז הוא אומר, היא הנותנת. הוא אומר, לצפרדעים יש טבע כזה, שבטבע שלהם הם לא בוחנים את הדברים הללו. זה לא מתוך בחירה שחושבים ככה, חושבים ככה ועושים את הדברים הללו. הם ככה, ניתן בהם הטבע הזה, התרבו, 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 ועכשיו הם מתחילים להתפשט בכל מצרים באופן בלתי בחירי, אלא בלתי, באופן, ניתן להם הקדוש ברוך הוא טבע כזה. הצדיקים, הוא אומר, לפני שחושבים, זה נכון, זה לא נכון, הדבקות שלהם בריבונו של עולם היא עמוקה מהבחירה, יותר עמוקה מהבחירה. זה משהו בעומק הפנימי שלהם. זה ראו חנניה, מישאל ועזריה, זה הם למדו את זה כביכול מהצפרדים. הצפרדים עושים את הדברים האלה באופן עמוק, באופן בלתי בחירי, בשורש הבחירה, לפני הבחירה כביכול. וזה חנניה, מישאל ועזריה, גם הם היו כאלה, הצדיקים. הם היו כאלה שהם צריכים לקדש את השם. כן צריך, חייבים, לא חייבים, לא נכנסו בכלל בזה. קידוש השם. הזדמנות לעשות קידוש השם, עושים קידוש השם. זאת אומרת, קידוש השם שבא מעומקים פנימיים, זה הקידוש היותר גבוה, יותר עליון. לא שההלכה כאן אומרת שאל תשאל... תעשה תמיד קידוש השם, אף על פי שחי וחי בהם ולא שימות בהם. לא, היא לא אומרת את זה, רק אומרת, איך עושים את הקידוש השם? כשאתה צריך לעשות את הקידוש השם, תעשה את הקידוש השם מתוך כל העומקים. האמת היא שבאמת יש בזה מחלוקת, מחלוקת בין הפוסקים. האם במקום שכתוב וחי בהם ובכל זאת אדם רוצה למסור את הנפש? למשל, אם באים להכריח את האדם לחלל שבת, אבל באופן לא בפרסיה. אתה פלוני, איזה גוי רוצה לחייב את יהודי לעשות עבודה בשבילו בשבת, ולא, הוא ירוג אותו. וזה בסתר. אז הוא לא חייב למסור את הנפש. וחי בהם ולא שימות בהם. אומר הרמב״ם, אסור לו למסור את הנפש. כי הקדוש ברוך הוא חשובה לו נפש ישראל יותר, ולכן אסור למסור את הנפש בכלל. אבל בתוספות, במסרת עבודה זרה, בעוד מקומות אנחנו ראינו את אלישע בעל כנפיים, שהוא הלך עם תפילין, בשעה שגזרו נגד תפילין, ואז ראה אותו כסדור אחד, ורץ אחריו, אז הוא לקח את התפילין ביד, אז הוא שאל אותו, מה זה בידיך? אז הוא אמר לו, כנפי ציפור. תחת הידיים, היה נס, ובלא תפילין הוא רואה כנפי ציפור. השואלים הראשונים, מי נתן לו רשות להלכת עם תפילין ולמסור את הנפש? זה לא צריך למסור את הנפש על זה. בכלל, ושב ואל תעשה, אם אתה לא חייב, אתה לא חייב בכלל למסור את הנפש. אם גזרו על מצוות עשה, שלא תעשה אותם. אם גזרו על מצוות לא תעשה, והם חייבים אותך לעשות, אתה צריך למסור את הנפש, אבל אתה לא צריך למסור את הנפש לעשות מצוות. אז אומר הרמב"ן, אף על פי שהוא לא מחויב בזה, אבל קדוש יאמר לו. מי שרוצה למסור את הנפש, קדש כשם שמיים, קדוש יאמר לו. אז אולי זה גם מסביר לנו את הלימוד הזה, מחנניה, על פי מה שמסביר הרב ויינברג, אז בעל שרידי יש, יש כאן עכשיו מצב של אפשרות לעשות קידוש השם, הטבע, למדו מהצפרדים לעשות זה טבעי, בלתי, בלי להיכנס בשיקולים, כן חייב, מותר, אפשר להיפטר מזה, זה ההזדמנות לעשות קידוש השם. בזאת תדע, אז מה השיעור שיש לנו כאן? השיעור היה דווקא אחרי הצפרדים, שבא פרעה מבקש ממשה להסיר את הצפרדים, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר, עתירו אל השם, ויסר הצפרדים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו להשם. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך, ולעבדיך ולעמך, ולהחית הצפרדים ממך, ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע, כי אין כהשם אלוקינו. עוד שיעור נוסף. יש שיעור הראשון, היה בזאת תדע, כי אני השם. השיעור השני, כי אין כהשם אלוקינו. מה זה הלימוד הזה? יותר עמוק. כמו שאנחנו קצת הזכרנו מקודם. אספקלריה אמירה, אספקלריה שאיננה אמירה. כלומר, רואים את השם, זה מין הכרה גדולה מאוד של, הנה רואים את מעשה השם, רואים את ריבונו של עולם פועל בעולם, הוא הופך את המים לדם. בזאת תדע כי אני השם. מציאות מופיע כאילו פעולה כזאת שמוכחה, רואים את השם. אבל ההסתכלות יותר עמוקה, הוא גבוה. אין כשם, אי אפשר להשיג את השם. אין כשם אלוקים. זה ההשגה יותר עמוקה. מבינים שמה שהבנו זה בכלל לא השגה מספקת, אין כמו, אי אפשר לתת לו תוארים. זה בעצם בחינה של שתי צדדים של עבודת השם. עבודת השם באהבה, זה מתוך ראייה ורצון להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, לקרוב אליו מאוד 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 מאוד, וזה עבודת השם בדרגה מאוד מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, שאדם מחפש את קרבת השם ואוהב את השם מאוד מאוד מאוד, מתקרב, מתקרב, מתקרב. אבל יש עוד מדרגה, מדרגת היראה, שהוא רואה שלא שייך להתקרב. כל כך ריבונו של עולם גבוה, גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, מה שייך? זה לא שייך, זה לא שייך להתקרב לגדולה הזאת. זה מגיע לביטול כזה שמתבטל כלפי הגדולה האלוקית. לא שהוא מתקרב והוא מציאות כזאת שמתקרבת, הוא כלום כלפי הגדולה האלוקית. מדרגות, מדרגות, יש צד מסוים בגדולה של אהבה, של עבודת השם מאהבה, וצד מסוים גם בעבודת השם מהירה, בהשגות האלה, השגות להגיד שאין קשה. וככה זה חוזר המכות בהמשך גם כן. כלומר, כל המכות בעצם שיעורים כלליים, ללמד לך, להשיג את הריבונו של עולם, השגה גדולה להשיג את הקדוש ברוך הוא. שיעורים הראשונים לפי המלבים, זה לראות שיש מציאות השם, שתי המכות הראשונות, אחר כך המכה השלישית היא בקשיש. ככה, לא מה, קצת לעשות להם קצת בושות, כן, קינים. אחר כך שתי מכות חדשות נוספות, יש השגחה אלוקית. לא רק יש מציאות השם, הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, ומפריד בין ישראל ובין המצרים, הוא עושה אפליה, הבדלה ביניהם, המכות שהוא נותן, הן מכות כאלה שמתפשטות בכל המקומות, זה הרוב דבר, את שתי מכות שאי אפשר לעצור אותן בגבול מסוים, זה מגפות, וזה לא בישראל קורה. זאת אומרת, יש השגחה אלוקית בעולם. אחר כך, מדרגה עוד יותר גדולה, שתי המכות מהשלושה האחרונות, כן, ברד חושך, ברד הרבה, אלה שתי המכות, כי אין כשם אלוקינו, או הכרת את השם, ראית שהוא משגיח, עכשיו אין, רואים את ריבונו שלם במכות כאלה אדירות, שהם קולות וברקים, מרד וכו', ונפגשים באמת מציאות השם בנוכחות, המציאות האלוקית המופיעה בעולם, בכל העוצמות הגדולות מאוד, אלה שיעורים בסיסיים, שיעורים אמונים, לדעת כי אין כשם אלוקינו.